במרכזה של הפרשה, פרשת וישלח, נמצאים הבירורים של הפגישה ושל הפרידה בין יעקב ועשיו. ואולי גם מה שבאופן פשוט מחבר את ההפטרה לחלק מן המנהגים, למנהג האשכנזים ולעוד מנהגים מסוימים, הפטרת עובדיה, להיות ההפטרה של הפרשה שלנו. אבל במשך הדברים אני ארצה לנסות לראות אולי יש בהפטרה הזאת של עובדיה כדי לשפוך אור גם על דברים נוספים בפרשה. ההפטרה הזאת של עובדיה שנמצאת במקור הראשון לפנינו, כל עובדיה הוא ספר אחד קצר בין 21 פסוקים, שכולם בירור מיהו עשיו ומהו טיב הקשרים בינו לבין יעקב, מתחילת הדרך ועד לשאיפה הגדולה של הסוף, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אולי נראה מעט מן הדברים בפנים, ומתוכם ניכנס לפרשה. חזון עובדיה: כה אמר השם אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, זדון ליבך אישיאך, שוכני בחגבי צלע מרום שבטו, אומר בליבו מי יורידני ארץ. אני מדלג קצת, ואז בפסוק ו', איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. הנביא מדבר על עשיו המתחפש, עשיו המתגלה כלפי חוץ, ועשיו הפנימי, והוא כאילו מזהיר את יעקב מפני התחפושת שעשיו לובש. הפסוקים הבאים שלא מובאים לפנינו מתארים את התחפושת הזאת, עד הגבול שילחוך וכו', ואז בסוף מתואר העתיד. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדי אפרים ואת שדי שומרון, ובנימין את הגלעד. וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. ארבעת הפסוקים האחרונים מתארים את הניצחון הגדול שבית יעקב לפלגותיו ינצח את בית עשיו, והניצחון הזה מתחיל בתיאור של אש, של להבה, של דליקה. בית יעקב אש, בית יוסף להבה, בית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלו. הפסוק האחרון לעומת ארבעת הפסוקים האלו מדבר על ניצחון מסוג אחר לגמרי, על עניין אחר. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. ארבעת הפסוקים הקודמים עסקו באיזשהו ניצחון שמבני ישראל, אגב, נלקח דווקא יוסף לייצג את הלהבה, בית יעקב זה שם כללי, ויוסף הוא הלהבה המדליקה את הקש. הלהבה היא הדבר שיוצא מן האש ומדליק את הקש. הפסוק האחרון עוסק בדבר אחר לגמרי. הוא עוסק במשפט, הוא עוסק באיזושהי צדקה גדולה. ועלו מושיעים בהר פיון לשפוט את הר עשיו. חלק מן הפרשנים רואים בפסוק הזה את הנבואה על המשיח, כך הרד"ק רואה, מיד נראה שגם חז"ל רואים את זה כך בפרשה שלנו. ואם ניגע רק בנושא הזה, נגלה שיש בעצם בסיום הנבואה הזאת שני חלקים. האחד שעוסק בישועה הפיזית מבית עשיו, זאת שמי שמייצג אותה הוא בית יוסף עם הלהבה, ואחרי שהיא מתקיימת, אז השפלה והפלישתים ושדה אפרים ושדה שומרון ובנימין את הגלעד, וכל אחד יורש חלק אחר מסעיר. ובסוף, אחרי זה, מופיע החלק האחרון, הרוחני, הערכי, של ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. לא שישראל נוצחים את שעיר, אלא שהממלכה חוזרת להיות להשם, והייתה להשם המלוכה. הפסוק האחרון הזה הוא אגב הפסוק שבו אנחנו חותמים תמיד ביום יום את פסוקי דזמרה, את אז ישיר, בו אנחנו עוסקים במלכויות של ראש השנה. ועלו מושיעים בהר ציון מתאר את המלוכה הערכית, הרוחנית. העולם כולו ידע שהשם מלך על כל הארץ. אם כן, שתי המגמות האלה מופיעות בנבואה הקצרה הזאת, העוסקת ביעקב ועשיו, שנתקנה, כמו שאמרנו, לפחות לחלק מן המנהגים, להפטרת השבת שלנו. ובשתי הנקודות, זו שמתגלה בלהבה ובאש מפה, זו שמתגלה בסוף בישועה של המושיעים העולים לשפוט את הר עשיו וממליכים את השם בעולם מפה, לשתי הנקודות האלה נדמה לי מתייחסת גם הפרשה. נפתח אולי את הדברים הפעם בפסוקים עצמם המתארים את הפגישה בין יעקב לעשיו. בתוך הפגישה הזאת ננסה לגעת בכמה נקודות. יעקב, כזכור, מכין את עצמו למלחמה. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. הוא חוצה את העם, אשר על כן הוא חוצה את העם לשתי מחנות. הוא מתפלל תפילה גדולה, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך. הוא מבטא בתפילה את הפחד, את היראה הגדולה מעשיו, פן יבוא והיכני אם על בנים, ואתה אמרת היטב היטיב עמך. והוא מכין את עצמו לדורון המפורסם, 200 עזים ו-20 תיישים, וכל הדורון הגדול שהולך לקבל את פני עשיו, מנחה לעשיו אחיו, אולי יכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. אחרי כל ההכנות האלה מגיעה הפגישה עצמה. פסוק ו' בפרק ל"ג מתחיל את הפגישה. ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוונה. ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. אנחנו בעיקר נעסוק בפסוקים בסוף, אבל כבר כאן כדאי לשים לב. השפחות הנה וילדיהן. קודם מופיעות האימהות ואחר כך הילדים. ותיגש גם לאה ורק אחר כך ילדיה. ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. רחל ניגשת אחרי יוסף. ושוב אנחנו שמים לב שליופת יש איזשהו מעמד שונה בהקשר של המערכת עם עיתיו. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להווה, ובית עיתיו לקש, ודלקו בהם ואכלו. גם בפגישה, לאבי ילדיה השפחות וילדיהן, כל העשרה, בנימין הרי עוד לא נולד, כל העשרה ניגשים לפי הסדר של האימהות והבנים, אבל יוסף ניגש לפני רחל. נצטרך גם את זה להבין. עוד מגיע לעניין הזה. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי יהי לך אשר לך. ויאמר יעקב, על נא אינה מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. שכנה את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי חול, ויפצר בו ויקח. ההבדלים האלו בין יש לי רב ליש לי קול, עסקנו בהם בפרשה לפני שנה כאן, לא ניכנס עליהם שוב. החלק הזה בפסוקים האלו זה הדיון על המנחה. עכשיו מתחיל המשך הפגישה. המנחה הסתיימה. הוא הכין את עצמו לדורון, ופעולת הדורון הצליחה. עכשיו מתחילה פעולה חדשה. ויאמר עשיו, נשאה ונעליך ואלך לנגדך. ואנחנו נצטרך להבין את הפסוקים האלה לפשוטם עוד מעט. ויאמר אליו, השאלה היא מה בדיוק עשיו רוצה. נשאה ונעליך ואלך לנגדך, מה פירושו? בוא איתי לתמיד, נלך יחד לתמיד, או אולי תן לי ללוות אותך רק בדרך. לפי התשובה של יעקב אולי אפשר להבין על מה בדיוק לדבר עשיו. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. ולכן יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. מהסיום מובן שמה שכנראה רצה עשיו זה שיעקב יבוא לשעיר. כי עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, זאת תשובת יעקב לבקשת עשיו. אבל לא מובן מה מציע כאן בדיוק יעקב. בזכורה השאלה המפורסמת, הרי הוא לא הולך לשעיר. הוא אומר שהוא יבוא והוא לא הולך לשם. נחזור לזה עוד רגע. פסוקים מאוד קשים. ויאמר עשיו, הבקשה האחרונה נדחתה. עד לבקשה הזאת כל הדברים הסתדרו יפה מאוד. הוא קיבל את הדורון וזה קיבל. עכשיו עשיו פונה והבקשה שלו נדחתה. כנראה שהפנייה הבאה קשורה לבקשה הקודמת. ויאמר עשיו, הציגה נא אמך מן העם אשר איתי, ושוב הבקשה נדחית. ויאמר יעקב, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? ולפי הפסוק הבא די ברור מה קרה כאן. וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית וכו'. כלומר, ברור שהפסוקים האחרונים עוסקים בשאיפה של עשיו להמשיך את הקשר, ובהתחמקות של יעקב מהשאיפה הזאת. יש כאן איזשהו ניסיון לפיוק, להמשכת הקשר, והתחמקות לא כל כך מובנת של יעקב מכל המגמה הזאת. האם יש כאן החמצה גדולה? של איזשהו קשר שעשיו מבקש. ולמה יעקב דוחה אותו? ומה בדיוק מבקש עשיו? הרמב"ן למשל, שמנסה להסביר את הדברים בפשט משלו, מקהה כאן את הדברים וטוען שאין כאן מגמה גדולה אצל עשיו לאורך ימים. במילים הגדולות האלו, נשאה ונעליך ואלך לנגדך, לא רואה הרמב"ן אלא הצעה מאוד טכנית, זמנית, לא לטווח ארוך. וכך לשון הרמב"ן, והיא מנוגדת לדעת חז"ל וגם לדעתו של רש"י, שבעיקר בהם נתמקד הפעם. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, הרמב"ן על פסוק י"ד, היה ליעקב בשובו אל ארצו דרך בארץ סעיר. והנה אמר לו עשיו ואלך לנגדך, שלא ייפרד ממנו עד שובו אל אביו לעשות לו כבוד בבואו אל ארצו. ויעקב אמר, אני אלך לאיתי, ואדוני ישוב אל עיר ממשלתו. ואם אשוב דרך עירו, כשאשוב, יכבדני וילך עמי כאשר יחפוץ. ולפי זה, מיד נסביר את דבריו, לא היה זה נדר ממנו שיבוא אליו, שאין עשיו צריך לו. פירוש מאוד חשוב. הרי הקושי הפרשני הראשון, יעקב מתחייב לעשיו לבוא באיזשהו שלב לשעיר. ואת הנדר הזה, את ההתחייבות הזאת, הוא לא מקיים בשום מקום. אבל לפי פירושו של הרמב"ן, אין כאן שום נדר. אלא השיחה הייתה בערך כך. עשיו אמר ליעקב, אנחנו נפגשים עכשיו בתמואל, במחניים, חוזרים, אתה חוזר מחרן ואני בא מסעיר, אפשר להמשיך ללכת אל אבא, הרי זוהי המגמה שלו, לשוב בשלום אל יצחק, אל בית אביו בחברון. אפשר להמשיך ללכת דרך שכם מהצד המערבי של הירדן, סוכות, שכם, ולרדת למטה בית אל ולהגיע אל אבא, ואפשר קצת להאריך ולבוא דרך לפחות צפון ממלכתי סעיר מהצד המזרחי. והוא מציע לו, בוא תלך דרכי וכך אוכל גם לכבד אותך, אקבל אותך אצלי ומשם תמשיך אל אבא. לפי זה הבקשה של עשיו היא מאוד צנועה, אין כאן שום דבר היסטורי, רק דיון קצר דרך איפה אתה הולך הלאה להמשך המסלול. ועל זה עונה לו יעקב, הילדים רכים, הצאן והבקר עלות עליי, הדרך הזו היא יותר מסובכת, אני אתנהלה לאיתי, ואם יצא לי אני אגיע אליך, ואם זה יהיה מסובך, אני לא אגיע. פירוש מאוד יפה. זה פירושו של הרמב"ן. ולפי זה אין מה לשאול למה יעקב לא בא לסעיר. כי זו הייתה שיחה טכנית. הוא אמר, יצא לי, אבוא דרך סעיר. יהיה לי מסובך, לא אגיע, ואגיע בהזדמנות אחרת. אבל זה לא נאמר כאן בכלל. זאת ההצעה של הרמב"ן. היה לו דרך אחרת בארץ סעיר, והוא אמר לו שאם הוא יוכל הוא יגיע, אבל לא היה כאן נדר. הרמב"ן עצמו ממשיך בדבריו בפירושים האחרים, כי חז"ל לא קיבלו את זה. חז"ל ראו את השיחה של יעקב ועשיו כשיחה הרבה יותר עקרונית מהתיאור שהרגע תיאר הרמב"ן. חז"ל ראו את הדברים כאן, ונאמר אותם על פה, ואחר כך ניכנס אליהם פנימה בצורה הרבה יותר משמעותית. עשיו פונה ליעקב, אל יעקב שמאוד חשש מכל הפגישה הזאת, ואומר לו בערך כך, אתה רואה שלא היה ממה לחשוש. נכון? לפני 20 שנה התוכנית שלי הייתה, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. אבל הנה אתה רואה, אתה חששת מה-400 איש אשר עימי, אתה חצית את העם שלך לשני מחנות, אתה רואה שאפשר ללכת יחד. ולכן הוא פונה ואומר, נישאה ונלך ואלך לנגדך. נישאה ונלך פירושו, בוא נמשיך לנהל את העסק ביחד. וכאן כדי להבין חייבים לחזור אחורה. אתה הרי זוכר יעקב מתי התחיל המתח. הנה אני מציע לך את הפתרון למתח. המתח התחיל בגניבת הברכה. כשאתה לקחת את ברכת עשיו ואתה התחפשת. לא עשיו נחפשו. ואתה לקחת את ברכתי שלי, ברכת עשיו, ומאז אתה ברחת ממני. עכשיו, 20 שנה אחרי, אני רוצה לחזור רגע לנקודה ההיא. ממה נבעה הבעיה? אבא רצה לתת לי ברכה, ולך ברכה. אבא רצה לתת לי עשיו את ברכת הציד והשדה, ולך יעקב את ברכת האוהלים, את ברכת האיש התם יושב האוהלים. על פי תפיסת עולמו של אבא, עד לאותו רגע קריטי, שאמא הפכה את הכל, היינו אמורים לחלק את העולם בינינו. וכמו שאתה מזכיר כל הזמן, אליי אתה פונה בגוף שלישי, ואני פונה אליך בגוף שני, וזו אולי עדות שאתה זוכר שלמרות כל הסיפורים, אני הבכור. הברכה נלקחה לך בצורה מאוד מסוימת. הבכורה היא הרי שלי הייתה בהתחלה. עכשיו אני מציע אותה. בוא נחזור למקור. נישאה ונלך ואלך לנגדך. יעקב ועשיו. הרי לכן נקראת כך. כי אחזת בעקבי. אנחנו זוכרים את ההתפרצות של עשיו בברכות. הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח והנה אתה לקח את ברכתי. ועשיו מבקש להזכיר ליעקב, לא זו הייתה המגמה של אבא כשנולדנו. אבא ראה אותנו מחוברים. הוא ראה אותך אוחז בעקיבי, ואת שנינו הוא ראה יחד מחוברים זה לזה. ועכשיו, בוא נישאה ונלך ואלך לנגדך. ויעקב עונה לו, אדוני יודע כי הילדים רכים. והצון והבקר עלות עליי. יעבור נא אדוני לפני עבדו. ואני את נהלה לאיתי. עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. אתה רוצה לחלק את העולם בינינו. זה לא ילך. אתה תעבור לפניי. ואני עוד אגיע לשעיר. מתי אגיע לשעיר? כאן כבר נחלקו חז"ל בהבנה. אבל קודם כל קריאתם של חז"ל את הפרשה היא שונה לחלוטין משל הרמב"ן. יש כאן ויכוח מהותי של ניסיון להתפייסות שהקורא יכול לחשוב שהוא מוחמץ. ויעקב מעריך להסביר שגם הוא יודע שהניסיון הזה מוחמץ. אבל הוא מודע לזה. והניסיון הזה צריך להידחות לזמן אחר. נראה את זה אולי בתוך דברי רש"י, וברגע אחד גם בתוך דברי חז"ל. אולי לפני רש"י, במקור האחד מסוף העמודה מימים, אומרים חז"ל את הדברים שאמרנו בפירוש. במדרש רבה בדברים, אמר רבי שמואל בר נחמן, כשעמד עשיו עם יעקב, אמר לו עשיו, יעקב אחי, נהלך שנינו בעולם הזה כאחת. בוא נהלך בעולם הזה כאחת. בוא נפסיק את המתח הגדול והקבוע שאיך ניסח אותו רבי שמעון בר יוחאי, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. בוא נעצור את זה. נהלך שנינו בעולם הזה כאחת. אמר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. מה הוא יעבור נא? כל עולמך תחילה. תנהל את העסק עכשיו אתה. אני אגיע עוד מאה. אני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה, לרגל הילדים, נרצה להבין עוד מעט על איזה ילדים הוא מדבר, על איזו מלאכה. לפי זה, פירושם של הפסוקים גם בהמשך ברור. כששומע את זה עשיו, הוא אומר ליעקב בפסוק תתוו, ויאמר עשיו, אציג עני עמך מן העם אשר איתי. אציג עני עמך פירושו, עכשיו הוא מבקש אותו, לפחות תן לי ללוות אותך. אם אתה לא רוצה שנלך לגמרי יחד, בוא נמשיך קצת יחד. בוא קצת נתחבר. עכשיו הבקשה הזאת כבר יותר מסובכת, ועל זה עונה יעקב, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? אנחנו ברגע הזה מתנתקים, ברגע הזה נפרדים. ולפני שנחזור לדברים וננסה להבין אותם מכל הכיוונים, אני רק רוצה להזכיר דבר אחד. בפרשת וישלח זה לא הניסיון היחיד לפיוס בין עמים. יש עוד ניסיון כזה בשכם. בשכם, אחרי הסיפור הקשה עם מעשה דינה, יש הצעה מפורשת של בעלי שכם לפיוס בין שני העמים. והפיוס המוצע שם הוא, הנה הארץ רחבת ידיים לפניכם, שבו וסחרוה, בנותיכם תיתנו לנו ובנותינו תיקחו לכם. וגם זה לא הפעם היחידה הנוספת שיעקב נפגש עם הצעות כאלה. שתופעה שאולי לא נותנים עליה את הדעת, אבל היא מרתקת. יעקב בורח, כך הוא חושב, מפני החרב. ובעצם לא באים אליו בכלל עם חרב אף פעם. באים אליו כל הזמן עם הצעות פיוס. אף פעם לא באים אליו עם חרב. לבן רודף אחריו, ובסוף כשהם מדברים מסתבר שכל מה שלבן רוצה זה שהם יישארו יחד. עשיו רודף אחריו, ואחרי 20 שנה מסתבר שבעצם כל מה שהוא רוצה זה שהם יהיו יחד. שכם חוטפים מדינה, ובסוף מסתבר שכל מה שהם רוצים זה והיינו לעם אחד. אפילו כשהוא מגיע למצרים, כל עוד הוא נמצא שם, אין שום חרב בעולם. הכל טוב. כל מה שרוצים זה שהם יתארו בתוך האווירת הארמון. שישתלבו בתוך האווירה המצרית. מתחילת הדרך יעקב בורח מפני איזושהי חרב, והיא אף פעם לא מגיעה אליו. כל פעם שהוא נפגש עם זה שממנו הוא ברח, הוא פתאום נתקל באיזה מין שיחות אחווה ואהבה בלתי רגילות. ואז הוא תמיד מפספס את ההזדמנות, כביכול. לפעמים מרצונו, לפעמים בעל כורחו. הוא אולי היה רוצה שהמעשה של שכם יסתיים אחרת. אבל שמעון ולוי כפו עליו שהמעשה של שכם יסתיים כמו שהוא יסתיים. וכדאי לזכור, מה שרצו אנשי שכם, מה שרצו שמעון ולוי, וכך הם הצליחו לשכנע את כל אנשי שכם לעשות את ברית המילה הזאת, זה שהאנשים האלה שלימים הם איתנו, יישבו בארץ, יסחרו אותה, ותהיה התחתנות שלנו בהם ושלהם בנו. רק על תנאי זה הסכימו אנשי שכם לכל התוכנית. ויעקב נאלץ להתמודד במשך חייו לא עם חרבות אלא עם הצעות יפות, וכל הזמן הוא מצליח לברוח מהן דווקא, ולזה נגיע בהמשך. זו נקודה מאוד משמעותית. אז שתי נקודות ראינו בתוך הפסוקים שצריכים להבין. האחת, מה ייחוסו של יוסף במפגש עם עשיו? הנביא עוסק ביוסף, עובדיה, בית יוסף להווה, והפסוקים עצמם מדברים על יוסף. יוסף ורחל ניגשים בניגוד ללאה וילדיה, השפחות וילדיהם. לא רק זה, אם נזכר בפרשה הקודמת, בפרק למד, בפסוק כ"ה, הפסוק מופיע בראש העמוד משמאל, שם נאמר מפורש, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. כלומר, המספר המקראי בקודש בעצמו, מתאר קשר בין לידתו של יוסף, הופעתו של יוסף בעולם, לבין ההסכמה של יעקב לצאת חזרה לארץ, כשהוא יודע שמה שמנע ממנו עד עכשיו את זה, זה הפחד מעשיו. זה הוביל את רשי על המקום שם לומר, כאשר ילדה רחל את יוסף, מי שנולד שטנו של עשיו. תואר של יוסף. שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להווה, ובית עשיו לקש. אש בלא להווה אינו שולט למרחוק, מי שנולד יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא, ורצה לשוב. אז יוסף מהווה את הלהווה הזאת, שעם לידתה אפשר להתחיל להתמודד עם עשיו. נצטרך את זה להבין קצת יותר. והדבר השני שנצטרך להבין הוא מה הם תשובותיו של יעקב הלא גמורות. אני את נהלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. מה פירוש לאיתי? לאיתי בפשטות פירושו, אני כבד, לכן אני אעכב אותך בדרך, לך יותר מהר ואני אלך לאט. זה הפירוש הפשוט, אבל זה מאוד קשה. כי הרי עשיו לא הציע ליעקב הצעה שהתשובה הזאת טובה בשבילה. הוא הציע משום כבודו שהוא ילווה אותו. ואחרי שהוא אמר לו שקשה לו, אז הוא הרי אמר לו, הציג נא עמך מן העם אשר איתי. הוא הציע לו מתוך אותם 400 איש שהם ילוו אותו כדי לשמור בדרך. שם ודאי לא שייך התירוץ של אני את נהלה לאיתי כי אני כבד. הרי לשם זה אני מצמיד לך את החיילים שלי. אני רוצה שהם ילכו איתך מתוך כבוד, מתוך איזשהו כבוד דיפלומטי. הם ילוו אותך, אתה לא רוצה לבוא לסעיר כדי לא להאריך את הדרך, הם ילוו אותך אל אבא. הציג עני עמך מן העם אשר איתי. ויאמר, למה זה? אז איך אבא אני את נהלה לאיתי נכנס לכאן כבר? רש"י אומר על המילה לאיתי, לאיתי, לאט שלי. לאט, והיוד עושה את זה שלי, בקצב שלי. לשון נחת. הוא מביא פסוק, ההולכים לאט. הפסוק הזה נאמר על מי השילוח ההולכים לאט. עוד ניגע בהם בהמשך. הוא מביא עוד פסוק, לאט לי לנער. זה פסוק שאומר דוד, כאשר הוא מתחנן מאלו שהולכים לטפל באבשלום בנו, שלא יפגעו בו, ותוך כדי המרד שישמרו על הנער. והוא אומר להם, לאט לי לנער. פירוש הפשוט הוא, אל תחפזו, שמרו על הנער, עבדו עם זה לאט. במדרש הגדול מופיע פירוש אחר. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, ואני מכסה את פניי. איך את נהלה לאיתי קשור לכיסוי פנים? מיד נראה. ואני מכסה את פניי עד שתעבור מן העולם. זאת תשובה נוראית. איזו הצעת פיוס של עשיו ואיזו תשובה של יעקב. אני מאוד מודה לך, אבל אני נכנס עכשיו לכיסוי פנים. עד שאתה תעבור מן העולם. ואני את נהלה לאיתי, ואין לאט אלא כיסוי פנים. בכתיב והמלך דוד לאט את פניו. עוד מעניין מבחינת העברית מה שהמדרש עושה כאן. אמר התיאור באותו הפרק של אבשלום, באותו הסיפור של אבשלום, כאשר באים ומודיעים לו המבשרים את הבשורה המרה הזו שאבשלום מת, והוא זועק זעקה, אבשלום בני, בני אבשלום, וחוזר על הבני הזה כמה וכמה פעמים, מתאר המקרא שהמלך דוד לועט את פניו וזועק זעקה מרה. הוא מכסה את פניו. המדרש משתמש בזה ואומר, מה ענה יעקב? יעקב ענה, יעבור אדוני לפני עבדו. וכאילו עשיו שואל את יעקב, ואתה מה יהיה איתך? ויעקב עונה לו, אני נשאר בכיסוי פנים. אני מפחד. אני נכנס למקלט. אני ממתין עד שאתה תעבור מן העולם. אנחנו ניפגש כשאני אבוא אל אדוני שעיר. מתי זה יקרה? זה ראשי שדילגנו עליו מקודם. כשיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, ואז תהיה להשם המלוכה. נדמה לי שזה המקום לסדר את הדברים יחד. יעקב נפגש עם עשיו, ועשיו, כמו שאמרנו מקודם, מציע לו הצעה שבעצם היא מוסברת בשלב השני של דבריו יותר מאשר בהתחלה. אני רוצה ללכת איתך. כשיעקב נותן תשובה שלילית, מתחנן עשיו, בוא לפחות נשמור על קשר. והוא שוב מקבל תשובה שלילית. ויעקב מבין שיכול להיות שהוא משך 20 שנה חשש מחרב אחיו. אבל יכול להיות שהדבר שממנו הוא צריך לחשוש הרבה יותר זה מהחרב, לא הפיזית של אחיו. יעקב מבין שאם הוא לא ייצור את הנתק התרבותי הבין עמי, בינו לבין עשיו עכשיו, כל העסק הזה יכול עכשיו לרדת לטמיון. כל העבודה של יעקב, כל השאיפה של יעקב, להקים את העם הזה שהוא עכשיו בהתהוותו, נכנסת לסכנה בחרב הזאת של עשיו. הוא הכין את עצמו למלחמה לפי הספר, והוא התכונן אסטרטגית. ומסתבר לו בדיעבד שהמלחמה היא מלחמה אחרת לגמרי. המלחמה היא בוא נהיה לגמרי ביחד. ועשיו כמעט ומצליח. ויעקב עונה לו, אני את נהלה לאיתי. מרתק מדרש רבה שתחילתו ראינו מקודם והמשכו נמצא במקור הבא בדף, בדברים רבה. מהו את נהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים? החלק הזה במדרש עונה רק לשאלה על אילו ילדים הוא מדבר. בפשט הוא מדבר על הילדים שהולכים איתו. אבל כבר אמרנו, למדרש קשה. זאת לא תשובה רלוונטית, אני מוכן שתלך לאט אם זאת הבעיה. אולי לזה התכוון רש"י, לאט שלי. לי יש קצב משלי בלאט. זה לא לאט טכנית. והנה ההסבר. אמר לו יעקב לעשיו, מדרש מוזר מאוד, עד עכשיו יש לי להעמיד מלך המשיח. לפני שאנחנו נפגשים אני רוצה להסביר לך עשיו, לי יש מגמה בעולם, והמגמה הזאת תבוא לידי ביטוי כשמלך המשיח ימלוך בעולם. איך זה קשור לרגל הילדים? שכתוב בו כי ילד יולד לנו. מדרש מאוד משונה. קוראים לזה מילה מדריכה. כתוב פה ילד וילדים, אז הוא מדבר על המשיח. אבל מה רוצים פה חז"ל? נקרא קודם עד הסוף. עד אשר אבוא אל אדוני צעירה. אמר רבי שמואל בר נחמן, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שעמד יעקב עם עשיו בשעיר. ומהו שעירה? אמר לו, עד עכשיו יש לי להעמיד שופטים ומושיעים להיפרע מאותו האיש. מניין שנאמר ועלו מושיעים? אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד מתי משועבדים אנו בידו של עשיו? אמר להם, עד שיבוא אותו היום שכתוב בו דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. שוב חוזר המדרש על שני הנתונים. כשייצא כוכב מיעקב וישרוף קשו של עשיו, שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. אותה שעה, אמר הקדוש ברוך הוא, אותה שעה אני מופיע, מלכותי ואמלוך עליכם, שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון. יש עוד ילד שצריך להיוולד, ואני הולך לאט לקראת הלידה הזאת. הילד הזה נמצא בישעיהו בתיאורו של המשיח על פי המדרש כאן. כשרש"י הסביר את המילה ואני את נהלה לאיתי, הוא השתמש בפסוק של מי השילוח ההולכים לאט. מי השילוח ההולכים לאט מתחילים לרמז על הילד הזה. ורש"י שרצה כאילו להסביר רק מילה בעברית, השתמש בכוונה בפסוק הזה ששם זה מופיע. והנה הפסוקים שנמצאים מתחת לדברים. ויאמר השם אליי, פרק ח' בישעיה, קח לך גיליון גדול וכתוב עליו בחרת אנוש למהר שלל חש בז. והעיד עלי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. ויקרב אל הנביאה בצהר בצלת בן ויאמר השם אליי קרא שמו מהר שלל חש בז. לא ניכנס לכל הנבואה הזאת, אבל כאן נולד ילד ששמו הוא מהר. הכל צריך להיות מהר שם. כי בטרם ידע הנער קרוא אבי ואימי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. צריכים לזכור את ההיסטוריה. הפסוקים הבאים יסבירו על איזו תקופה אנחנו מדברים. אולי כדאי לקרוא אותם לפני שמתארים את זה על פה. ויוסף השם דבר אליי עוד לאמור. יען כי מאס העם הזה. המדובר הוא על שבט יהודה. את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס את רצין ובן רמליהו. והוא העדיף לסוס להיות עם רצין ובן רמליהו. כאן כבר אין ברירה אלא להזכיר את ההסבר הנבואי ההיסטורי על מה מדובר. רצין הוא מלך ארם, בן רמליהו הוא האחרון אולי הקשה והגרוע שבמלכי ישראל שיוצר קשר עם מלך ארם, ומגמתו של פקח בן רמליהו המוצהרת היא ליצור קשר עם חיל דמשק כדי לתקוף את אחיו ביהודה. מגמה מוצהרת לחלוטין. אבל רצין ובן רמליהו מגלים לא רק את זה. מול מה שמתרחש אצל שבט יהודה, מצליחים מלכי ישראל ביצירת קשרים בינלאומיים בלתי רגילים שבאים לידי ביטוי אצל בן רמליהו ורצין בצורה הטובה ביותר. והנביא בא לתאר מה הולך להתרחש. מהר שלל חש בז הולך לקחת את חיל דמשק ואת שלל שומרון לגלות אשור. זה החלק הראשון. זה לגבי שבטי ישראל, עשרת השבטים. אבל יש לו מה להגיד גם לשבט יהודה. אתם שבט יהודה מעדיפים את רצין ובן רמליהו מאשר את מי השילוח ההולכים לאט. פסוק לא מובן. מי השילוח במים. רצין ובן רמליהו ואו שני מלכים או שיטה מדינית. האם מי השילוח מתארים שיטה מדינית הפוכה מהשיטה של רצין ובן רמליהו? נראה מיד. ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר, נהר אשור, העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו. ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו וחלף ביהודה, שטף ועבר. הגלות הזאת תקיף את ישראל ותקיף את יהודה. עד צוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו של אשור מלוא רוחב ארצך עמנואל. נבואה נוראית. הנה מלך אשור הולך עכשיו לקחת את כולכם לגלות. למה הוא ייקח את עשרת השבטים? בגלל בן רמליהו עם מה שהוא עשה. למה הוא ייקח את שבט יהודה? בגלל ששבט יהודה מעדיף את רצין ובן רמליהו. לא מובן. מסביר תרגום יונתן בן עוזיאל. אבל התרגום הזה מופיע על ידי רב יוסף במילים הבאות. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס את רצין ובן רמליהו. אמר רב יוסף אלמלא תרגומה דהיקרא לא הוויה דנה מי כאמר. אלמלא תרגומו של הפסוק הזה לא היינו יודעים מה נאמר פה. ומהו התרגום? חלף דקת אמה הדין. כאן העיקר. מפני שקט, מעט, קצתי בחיי. חלף דקת אמה הדין במה? הפסוק כתוב במי השילוח ההולכים לאט. במלכותה בבית דוד. דמדבר להון בנייח. העם הזה מאס במלכות בית דוד, בשיטה הזאת של מלכות בית דוד, ההולכת לאט לאט. כמי שילוחה בנגדים בנייך, כמו מי השילוח ההולכים לאט, ויתראיו ברצין ובר רמליה. והוא העדיף את השיטה המדינית של רצין ובן רמליהו. מה הם לפי זה מי השילוח ההולכים לאט? זאת לא איטיות טכנית. דרך הגאולה המתוארת על ידי שבט יהודה, על ידי דוד המלך, על ידי בן דוד, על ידי משיח בן דוד, היא דרך מאוד מאוד איטית. לא תמיד האיטיות הזאת מוצאת חן בעיני כל מי שנמצא בדרך. עשיו מציע ליעקב גאולה עכשיו. בוא עכשיו נתקדם, נפעה ונעילך ואלך לנגדך. ויעקב עונה לו, יש לי לאט שלי. לי יש תפקיד. בסופו של התפקיד, יהיה הבית הזה שאותו אני הולך להקים עכשיו בארץ ישראל, הבית הזה של שער השמיים, שאותו אני הולך לבנות בית תפילה לכל העמים. אבל כדי להגיע לשלב ההוא, אני לא יכול להתערבב איתך עכשיו. אני אתנהלה לאיתי, לרגל הילדים. יש ילד שעוד צריך להיוולד לי. יהיו הרבה מקרים גם באמצע שהעם הזה, כלומר בניי, ימאסו את מי השילוח ההולכים לאט. אגב, כמה יפה, מי השילוח הולכים לאט, בניגוד לנהר האשורי, והם גם מחוסים בניגוד לנהר האשורי. נכון שכיוון שאני מציע את ההצעה הזאת, אני לא אוכל להגיע למצלמות שאתה עשיו מציע. אני הולך לחסות את פניי. לאט את פניו. אבל ההתנהלות הזאת לאיתי היא זו שתבטיח שבסוף עוד אוכל להגיע אל אדוני סעירה. אני יכול להגיע אליך עכשיו מיד. אבל אני אפסיק להיות יעקב. ואין שום טעם להתחברות הזאת. יעקב מתחיל לאט לאט לקלוט שאם הוא פחד מהאנטישמיות של בני לבן המדברים על יעקב שלקח את כל העושר מאביו, לא מחרבות הוא צריך היה לפחד, אלא מהשאיפה הלבנית לבולל אותו ולהשאיר אותו בפדן ארם. וכשהוא מגיע אל עשיו, הוא כבר מגיע אחרי השיעורי בית שהוא עבר אצל לבן. והוא שומע את אותה מנגינה. בוא נתערבב ביחד. רק בשכם כבר יהיה לשכם עם אומץ להגיד את זה מפורש. בנותיכם תיתנו לנו, בנותינו תיקחו לכם, והיינו לעם אחד. הכל כאן ועכשיו. כל מה שיעקב ביקש היה להישב בשלווה. לכן כל כך היה קל לו ליפול לכל הרעיונות האלה. והוא מבין שזה לא הולך כך. אבל הוא מבין גם יותר מזה. בית יוסף הוא סתנו של עשיו. אבל רק בית דוד יהיה זה שבסוף, כשיבוא המשיח, יעלה את המושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. כי יוסף מגלה את הדרך. גם במלחמה עם עשיו ישנם שני חלקים. יש את האש, יש את הלהבה, יש את היכולת הביטחונית, הלאומית. אבל לא זה סוף הפסוק. אין לזה שום ערך אם זה לא מוביל לבית דוד. בית יוסף תמיד סימל את המציאות הלאומית, המעשית, העכשווית, גם בדברים הטובים, וגם לא עלינו בשבטי ישראל בדברים הרעים. הוא ידע ליצור קשרים של רצין ובן רמליהו מיד בהתחלה. הוא ידע לפתח ולהתבולל הרבה לפני שזה קרה אצל בני שבט יהודה. מאידך הוא גם ידע את הדברים האחרים. הוא ידע להיות המשביר לכל ארץ מצרים. יוסף הוא סתנו של עשיו גם בהיסטוריה המקראית. כשיקום עמלק והוא יבוא בלבושו של אגג למלחמה, יהיה זה שאול זה שיצטרך להילחם בו. שאול מבניה של רחל. כששאול לא יגמור את המלחמה וישאיר את הגג, יהיה זה מרדכי, איש ימיני, שוב מבניה של רחל, שיצטרך לגמור את המהלך. כשדבורה תצטרך לשיר על גיבורי ישראל, היא תשיר מיני אפרים שורשם בעמלק. אחריך בנימין בעממך. מבניה של רחל יש את הטיפול בעמלק של עשיו. בית יוסף להבה, אבל הלהבה זה לא הסוף. הסוף הוא בעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. כדי להיפגש עם עשיו כאן אני צריך את יוסף גם. כי מוכרחים להתכונן שמה יבוא אל המחנה האחת ויקאו. אבל כדי לנצח ולהוביל בסוף גם את עשיו להר ציון ואת המושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, צריך להתחיל להתכונן למשיח בן דוד, למלכות עדי בית דוד. אבל הרעיון הזה הוא יותר איתי. זה לא זבנג וגמרנו. זה לא עובד עכשיו. וכשרוצים שהכל יהיה עכשיו, אז מלכות עדי בית דוד זה גם לא כל כך פופולרי. ולכן מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. קל יותר עם הדברים הגלויים, לא ניכנס, אבל כל הספרים מלאים בהבדל בין רחל ללאה. רחל באלמה דאיתגליה, הכל גלוי, יפת תואר ויפת מראה. לאה, הכל מכוסה, אלמה דאיתקסיה, וממנה יהודה, ממנה בן דוד. כשהעם הזה מואף את מי השילוח ההולכים לאט, הוא אוטומטית בוחר בטקטיקה של הריצה המהירה של בן רמליהו לרצין. זמן קצר, אבל נדמה לי שעל פי הדברים האלו אפשר אולי להבין מדרש מופלא בין שורה אחת שמובא באוצר הבלום הזה של הרב קשר זצ"ל בתורה שלמה בהערות למטה. וכשהרב קשר מביא אותו הוא משאיר את המדרש בצריך עיון ומנסה לפרש אותו בכל מיני צורות, ואחרי כל פירוש הוא אומר ועכשיו צריך עוד יותר עיון. כל מיני צורות הוא מנסה לפרש, זאת לשונו, נדמה לי שעל פי הדברים הקודמים זה מדרש שאומר הכל. ובמדרש אגדה, בעני את נהלה לאיתי, אמר לו יעקב לעשיו כך, כי המצוות אינם נעשים חבילות חבילות. סוף המדרש. מדרש משונה מאוד. המושג מצוות נעשים או לא נעשים חבילות חבילות הוא מושג הלכתי טהור שאין לו שום קשר לנושא שלנו. זה למשל מופיע לגבי עניינים של ברכות. אסור לברך כמה ברכות יחד. ניתן היה אולי הגיונית לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ האדמה והמזונות, אבל לא עושים את זה כי אין עושים מצוות חבילות חבילות. יש דיון ארוך למה לא עושים מצוות חבילות חבילות. יש ברכות שזה כן מופיע, ברוך אתה השם מקדש השבת ישראל והזמנים. אז הגמרא תסביר מדוע זה לא חבילות חבילות, זה המושג, אבל איך זה קשור הנה? אולי זה עומקם של הדברים. עשיו אומר ליעקב, יעקב, אני לא רוצה לעשות דברים רעים. אני רוצה עכשיו להוביל לכל, הכל יהיה כאן עכשיו נפלא. בוא נחטוף. בוא נעשה את הפיוס ההיסטורי עכשיו, אל תדאג כל כך. יעקב עונה לו, אצלנו בחיידר למדנו שלא עושים מצוות חבילות חבילות. אני מחכה לילד שיולד לנו. גם אני רוצה אותו עכשיו וכאן. אבל גם אם הוא יתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אם העכשיו והכאן פירושו התבטלות שלי לעשיוויות שלך, אני לא מוכן. זה הרי מפורש בפסוק. עשיו לא אמר ליעקב אף פעם בוא לשעיר. זה נפלא בפסוקים. הוא אמר לו נשאב אליך ואלך לנגדך. אולי הוא התכוון אני אבוא לירושלים. הוא לא אמר לו אף פעם בוא לשעיר. ויעקב אומר לו אני את נעלה לאיתי וכולי עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. יעקב הבין בדיוק מה עשיו רוצה. אתה רוצה בסופו של דבר שאני אהיה שעירניק. אני לא אתן לך את זה. זה לא משנה אם טכנית זה מסתדר במפה, כי זה מאוד מסובך להגיע לחברון דרך שעיר מפנואל. זה מסובך. זה עניין מהותי הרבה יותר. אתה אומר נשאה ומלך והלכה לנגדך. המשמעות של זה תהיה שאני אהיה חלק מסעיר. את זה אני לא עושה. ואגב, גם לך לא טוב שאת זה אני אעשה עכשיו. אז יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, עד שיוולד הילד הזה שהולך לאט, וכשיגיע, אז יעלו מושיעים בהר ציון, לא עם הקש והלהבה והאש של בית יוסף, אלא עם הישועה והשופטים של בית דוד. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. ורק אז שאלו שלום ירושלים. אני אבוא עם המושיעים, עם השופטים, עם משיח בן דוד שהולך לאט. וכשאבוא אז ואגיע לשעיר, אני לא אהפוך להיות שעירי על ידי זה. אולי המפגש הזה עם עשיו, שנמצא בתווך בין לבן לבין שכם. נותן את התמונה כולה שעליה בעצם לא חשב אולי יעקב, מפחדו מהחרב הפיזית, ובפועל הסתבר שהמלחמה האמיתית היא עם החרב הזאת. הניצחון של יעקב הוא בתשובה הזאת של מי השילוח ההולכים לאט לאיתי לאט שלי. ערב טוב.
אנחנו עברנו מבית הכנסת ישרון את השיעור של הרב מרדכי אילון.